ואמר לה אנטונינוס לרבי. ואנחנו עסוקים בשאלות על מהות הקיום וכדומה. אז אנטונינוס שואל את רבי שאלה חדשה. נשמה מאימתי ניתנה באדם? משעת פקידה או משעת יצירה? כלומר, ממתי האדם חי באמת? זה המשמעות של נשמה, ממתי ניתנה באדם. אז מה שתי האפשרויות? משעת פקידה או משעת יצירה. מה זה פקידה? פקידה זאת ההפריה. כן, מבחינה ביולוגית הם קוראים לזה היצירה של הביצית המופרית. כן, הפריית הביצית, זה מה שאנחנו קוראים בשם פקידה. או משעת יצירה. מה זה יצירה? זה 40 יום יותר מאוחר. לפי הלשון של חז"ל, זה כאשר מתחיל ריקום האיברים. לפי המדע החדש, מה שקורה 40 יום אחרי ההפריה, זה ראשית מערכת העצבים. בעובר. אז מה שמטריד את רבי, את אנטונינוס, ממתי ניתנה נשמה באדם? משעת פקידה או משעת יצירה? מה? מה זה משנה? אנחנו מיד נראה מה זה משנה. אמר לו, משעת יצירה. כלומר, רבי איננו מחשיב את 40 הימים הראשונים של ההיריון כמשמעותיים. אגב, יש לזה השלכות הלכתיות גם. השלכות הלכתיות לגבי הפלה. במצבים מסוימים, יש הבחנה אצל הרבנים בין 40 יום הראשונים לבין הימים שאחרי זה. כן? אז רבי אומר שמשעת יצירה נכנסת נשמה. אמר לה, אפשר חתיכה של בשר עומדת 3 ימים בלא מלח ואינה מסרחת, אלא משעת פקידה. כלומר, אתה לא צודק. שהרי העובר ממשיך לחיות. כלומר, יותר נכון, העובר, זה חתיכת בשר, קטנטונת, אבל זה לא מתקלקל. אז זה סימן שכבר אז יש איזה מין אוטונומיה, איזה חיות, שאפשר לקרוא לה נשמה. כן? נשמה, משעת פקידה, ולא משעת יצירה. כן.
אומרים שלנשמה יש רק ליהודי. ולכן אנחנו רואים שגם גויים, הם
נכנסים
להיריון,
אנחנו
כמובן, ובלי נשמה, אז אולי אפשר להשליט את זה מין.
אתה אומר מכאן ראייה. אז אתה אומר אם כאן ראייה, שיש נשמה לכל אדם. שהרי כל אדם נולד מהיריון. נכון? אתה צודק. לכן הטענה שרק ליהודי יש נשמה, היא דינה נכונה. יפה, הוכחת. אולי. אם נאמר שפה נשמה הכוונה לנשמה העליונה. כן? נמשיך. אז מה זה כל המקורות שלכאורה מצטטים כולם, כולל מספר התניא וכדומה? צריך ללמוד את המקורות האלה. פעם דיברנו על זה. נתתי פעם שיעור על זה. אבל זה לא נכון האמירה שלגוי אין נשמה. וצריך לברר מה המשמעות המדויקת של האמירות האלה. בסדר? למרות ששמעתי פעם על שבבית דין היה איזה אדם שרצה להתגייר, והדיין שאל אותו, מדוע שלא תישאר גוי? בן נוח. אמר לו, אני לא רוצה רק רוח, אני רוצה נשמה. כך הוא אמר לו. טוב. ובכן, אז זו השאלה הראשונה, כן, אני רוצה לשאלה השלישית כבר ששואל אנטונינוס. אמר רבי, דבר זה לימדני אנטונינוס. זה הדבר שלמדתי אנטונינוס, הוא מקרא מסייעו שנאמר, ופקודתך שמרה רוחי. כלומר, משעת הפקידה, רוחי שמורה בקרבי. כן? זה פסוק בספר, איפה זה ספר? יוב, איך אתה יודע? זה כתוב בצד, נכון. עכשיו, לפני שאנחנו נדון בשאלה של אנטונינוס, אנחנו נקרא את השאלה הנוספת. נוספת היינו השאלה הרביעית של אנטונינוס, כי השאלה השלישית והרביעית קשורות זו בזו. ואמר לי, מה זה הרעשים האלה כל הזמן? ואמר לי אנטונינוס לרבי, מאימתי יצר הרע שולט באדם? משעת יצירה או משעת יציאה? אתם רואים פה שהאופציות זה לא כמו שהיה מקודם, פקידה או יצירה, אלא יצירה או יציאה. יציאה זה הזמן של הלידה. אמר לו, משעת יצירה. כלומר, זה אותה, כלומר, אותה תשובה שהוא נתן לגבי נשמה, רבי נותן לגבי יצר הרע. אמר לו, אם כן, בועט במעי אמו ויוצא. אם אתה אומר שיש לו כבר יצר הרע, אז הוא צריך לצאת. אלא משעת יציאה. אמר רבי, דבר זה לימדני אנטונינוס, ומקרא מסייעו, שנאמר לפתח חטאת רובץ. לפתח, כלומר, שיוצאים. אגב, הוויכוחים האלה בין רבי לאנטונינוס על העוברים, זה לא סתם, כי הם היו באותו בטן. נכון? רבי ואנטונינוס. מה? הם היו באותו רכב. מה?
היו אחים?
הם לא היו אחים. אבל כתוב, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעייך ייפרדו. אמרו חז"ל, מה זה שני גויים? כמו שני גאים. והם רבי ואנטונינוס. זאת אומרת, כשיעקב ועשיו נמצאים ברחמה של רבקה, בעצם חז"ל רואים שם את רבי ואנטונינוס. רבי צאצא של יעקב, אנטונינוס צאצא של עשיו. כלומר, יש קשר ביניהם. זאת אומרת, הם, הייתי אומר ככה, רבי ואנטונינוס מציינים את המצב התקין, התקין של מערכת היחסים בין ישראל לרומא. באופן אידיאלי אפשר להסתדר, כמו שרבי ואנטונינוס הסתדרו. שלא פסק מהשולחנן, לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. לכן נקראים גאים. שהם היו עשירים מאוד, חזקים מאוד. תמיד צנון וחזרת כל יום בשנה. עכשיו, מה... טוב, מה זה צנון? צנון זה ירק שאוכלים ממנו את החלק שבאדמה. חזרת זה ירק שאוכלים ממנו את החלק שבולט. נכון? מה?
לא יודע,
אתה לא יודע מה זה חזרת?
אני יודע, אני לא מכיר אותו בצורה שהוא
יגדל. אתה מכיר אותו?
אני מכיר אותו בצלחת.
אני לא
אוכל
את זה אדום?
בחזרת
לא
אוכל
את החלק האדום שבתוך האדמה?
האם בחזרת לא אוכלים את החלק האדום? אתם מקווים לסלק?
אה, זה סלק.
כן?
וגם הלבן זה שורש.
מה?
זה לא חזרת ה...
לא, יפה. חזרת, אצל חזל זה החסה. זה לא מה שהיום קוראים חזרת. נכון? זאת אומרת שהחסה, דהיינו החזרת, דהיינו החסה שאנחנו אוכלים, הירוקה הזאת, כן? אז זה דווקא אוכלים את החלק שבולט מעל האדמה. כלומר, אם מהשולחן של רבי ואנטונינוס לא פסק, לא צנון ולא חזרת, הכוונה שתמיד הוא ידע נגלה ונסתר. הכוונה. גם מה שגלוי, גם מה שנסתר דיינו הצנון, גם הגלוי, החסה. בסדר? עכשיו, אם כן, רבי ואנטונינוס, הם דווקא יכולים להיות סחבקים טובים. זאת אומרת, רבי עוסק בתוכיות החיים, אנטונינוס בחיצוניות החיים, אפשר להסתדר. כל הבעיה היא כאשר מתחילים לצאת החוצה. כתוב, ושני לאומים ממעייך ייפרדו. כן? כלומר, כשזה כבר הופך להיות פוליטי, אז כבר אפשר להסתדר. בין רומא לישראל זה לא הולך. אגב, מעניין, העניין הזה של מבעט ברחם אמו. הרי חז"ל אמרו שעשיו, דיינו האב טיפוס, של אנטונינוס, הוא היה מבעט באמו, והתרוצצו הבנים בקרבה. נכון?
זאת אומרת, בתוכיות אין לו הרבה מה לעשות.
מה זאת אומרת? בתוכיות אין מה? אני לא שומע אותך.
בתוך מאימו, הוא שם בועט, כאילו הוא מתבטא יותר
כשהוא מחוץ. אני רוצה לחזור על המשפט שאמרת, כי אני לא הבנתי אותו. אתה אומר ככה, בתוכיות הוא בועט ובחוץ הוא מתבטא.
זה המקום שלו, כאילו, בגלוי.
בגלוי, אבל הוא בועט בפנים, זה גם ביטוי.
הוא רוצה לצאת, לא אין לו מה לזה.
אתה אומר שרע לו שם בפנים.
זה לא המקום שהוא מתבקש.
זה לא המקום שבו הוא בא לידי ביטוי, כן, כלומר הוא רוצה לבוא לידי ביטוי בחוץ, אבל יש לו כבר מה להריב עם אחיו ברחם אמו. הם בועטים אבל לא באימם, כי אם היו בועטים באימם אז הם היו יוצאים. על כל פנים, מה כתוב כאן? כן, שמשעת אנטונינוס לא מסכים שזה משעת יצירה אלא משעת יציאה, נכון? כי אם לא היה מבעט באימו ויוצא. עכשיו פה צריך לברר. יש פה שתי מחלוקות. אחת לגבי נשמה ממתי ניתנה באדם. מחלוקת שנייה, וזה יצר הרע, ממתי ניתן באדם. מובן? יש פה שתי דעות. שתי שאלות. מה? עכשיו שימו לב, כן, מה?
האם יש משמעות לזה שרבי אומר דבר זה ללמדתי מאנטונינוס? זאת אומרת, יש פה, זה חוזר על עצמו, שאנטונינוס כל הזמן מלמד עוד דברים את רבי.
כלומר, אתה אומר, האם זה טוב, כלומר, האם יש משמעות לזה שהדברים שפה רבי מגיע אליהם זה דרך אנטונינוס? דבר זה לימדני אנטונינוס. האם זה טוב? כן, יכול להיות שהמשמעות היא שדברי אנטונינוס הם נכונים באופן חיצוני ולא באופן פנימי. ואני אסביר למה הכוונה. כלומר, יש דברים ש... אתה צריך לקבל מאנטונינוס, כי הם נכונים באופן שטחי.
באופן?
שטחי. מה שאין כן, באופן פנימי, זה דברי רבי שהם הנכונים. ואני אסביר את זה עוד מעט. חוכמה בגויים תאמין, נכון. זה חיצוני. החוכמה זה דבר חיצוני. תורה בגויים אל תאמין, וזה פנימי. נכון? עכשיו אני רוצה... אגב, זה החוכמה שלהם נקראת פילו, סופיה. אהבת החוכמה. כלומר, יש הכרה של ענווה, שאין הפילוסופיה חודרת לתוכיות הדברים, אלא אל התבנית של הדברים. התבנית שקולטת את החוכמה. אבל ננסה להבין מה שכתוב כאן. אם כן, יש שאלה ממתי ניתנה נשמה באדם, ויש גם שאלה ממתי ניתן יצר הרע באדם. כשרבי נשאל שתי השאלות האלה, בשתי השאלות הוא ענה אותה תשובה. אותה תשובה שהייתה משעת
יצירה.
כלומר, רבי הוא אומר בעצם שזמן הופעת הנשמה באדם והופעת היצר הרע באדם זה אותו זמן. זה חשוב מאוד. כי מהו המקור, מהו הרפואה, המרפא לבעיות של היצר הרע? מאיפה אני שואב את הפתרונות לשאלות היצר הרע? בנשמה.
כן?
לא, לא בתורה. אתה אמרת תורה. אני פעמיים אמרתי לך הפוך. אז למה אתה מכריח אותי לענות כמוך? כן. הפתרון לבעיות היצר הרע, אנחנו מוצאים אותן בנשמה. נכון? עכשיו, אם הנשמה באה בעסקת חבילה יחד עם היצר הרע, זה מצוין. אומרים לי, יש לך יצר הרע, אבל יחד עם זה נתנו לך את התרופה. זה הולך ביחד. זה האופטימיות היהודית שבא לידי ביטוי בשיטתו של רבי, של רבי יהודה הנשיא. לעומת זה, מה אומר אנטונינוס? ממתי נשמה ניתנה? משעת פקידה, נכון? ויצר הרע מתי? בלידה. אז מה הוא הפרש הזמנים בין הנשמה לבין היצר הרע? 9 חודשים. זה נורא. זאת אומרת, כאשר האדם מגיע לעולם הזה, יוצא מרחם אמו, הוא נפגש באופן מיידי עם היצר הרע. מה עם התרופה, הנשמה? זה דבר עתיק כבר. זה נמצא כבר 9 חודשים אצלו, משעת הפקידה עד עכשיו, הוא חי את חיי הנשמה. אבל ברגע שהוא יוצא החוצה, מופיע הטראומה של היצר הרע. יש פה בעיה. כי יוצא ש9 חודשים הוא חי עם נשמתו בלי יצר הרע. אתם יודעים מה זה עושה לבן אדם, דבר כזה? לחיות חיי נשמה בלי יצר הרע? זה עושה אותו חלש. בגלל שמעולם הוא לא התמודד. הוא חי רק חיי נשמה. הוא עובר, זה בדיוק העניין. תארו לעצמכם, בדומה לזה, יש מוסד עוברי, קוראים לו הישיבה. מכירים את זה? ישיבה זה סוג של הריון. אדם נמצא בתוך בית המדרש, בתוך הוויה מגינה, הוא לא מתמודד עם החוץ, והוא נמצא בעולם של רוחניות כל הזמן. עכשיו, כשהוא יוצא מהישיבה, מה קורה לו? נופל. למה? בגלל שלא היה לו יצר הרע בישיבה. ואז לא היה לו שום אימון לנשמתו בהתמודדות עם היצר הרע. לפי רבי, שהנשמה והיצר הרע הופיעו בבת אחת, אז יש לנשמה ניסיון ארוך, עוד לפני הלידה. כבר בראשית ההיריון, כבר 40 יום אחרי הפקידה, אבל בכל זאת, בשלב מוקדם מאוד של ההיריון, הנשמה התמודדה עם היצר הרע, וכבר אז היא קנתה את הכוחות להתמודד איתו כשתהיה יציאה החוצה. לכן החיים יצליחו. לעומת אנטונינוס, שהוא פסימי מאוד, הוא אומר, נכון, יש לאדם נשמה, אבל אין שום קשר בין הנשמה הזאת ליצר הרע. ברגע שהאדם מגיע לעולם הזה, מי ששולט פה זה היצר הרע. אז איך אפשר להתמודד עם זה? לכן החטא, הנפילה, זה הכרחי לפי אנטונינוס. ולא עוד, אלא שכנראה אין תקווה לאדם. כן, מה אתה אומר? שתי שאלותיך שאלות יפות הן, אני אחזור עליהן, למען גולשנו העיקרים. השאלה הראשונה שאתה שואל, זה, קודם כל, לאן זה, מה רוצים מהחיים שלנו? לאן כל זה חותר, הסיפור הזה, הוויכוחים האלה על העובר, המסכן, שמה, אם יש לו יצרה, אין לו יצרה, מה זה אומר? אתה אומר, אנחנו רואים במציאות שאכן, אנשים יוצאים מהישיבה, נופלים, אבל קמים, לא מתרסקים טוטל, נכון? אז כך שאולי לזה מתכוון גם אנטונינוס, שהאדם יצא החוצה, בהתחלה יש לו יצרה, ואחר כך יתקן. עד כאן שתי שאלותיך. אז תשובה, ראשון ראשון, אחרון אחרון. מה זה, צריך להסביר מה זה יצר הרע. יצר הרע, יש הרבה הגדרות. אחת ההגדרות שאפשר לומר, זה הרצון לקבל. כן, הגדרה של בעל הסולם. הרצון, לדייק, הרצון אך לקבל. כלומר, לקבל על מנת לקבל. שזה בדיוק העמדה של התינוק ברגע שהוא יוצא החוצה. הוא רוצה אוויר, הוא רוצה חלב, הוא רוצה חום ואהבה בהחלפת חיתולים, עם קצת מוזיקה. זה מה שהוא רוצה. אז הוא כל כולו יצר רע. עכשיו, אתה צודק, אז לכן זה דווקא מילה הכי מודדים עם זה. כן, הרי בנשמה נמצא הכוח של הנתינה. אדם, הנשמה שלו מאוד רוצה לתת. עכשיו נשאלת השאלה, מכיוון שהאדם, החוויה הראשונה שהוא זוכר מעצמו, ברגע שהוא יוצא מרחם אמו, הוא זוכר את עצמו כבעל יצר הרע, השאלה האם זה לא אומר שאין לו סיכוי לקום. כלומר, בניגוד למה שאתה אומר על בחור הישיבה שנופל וקם, בחור הישיבה שנופל וקם, הוא התחנך לזה שיש תשובה בעולם. אבל, אלמלא החינוך לזה שיש תשובה בעולם, המפגש עם הריאליה מרסקת אותנו. ברור? אז זה בעצם הוויכוח פה בין רבין אנטונינוס. אתה זוכר שלפני כן ראינו שאנטונינוס סבר שלא כדאי לחיות. כי החיים זה מביא לחטא. ושרבי אמר לו שאפשר לחיות ולעמוד בהתמודדות. בסדר? אז גם פה יש לנו אותה בעיה. האם יש לנו מספיק כוחות? סליחה. האם יש לנו מספיק כוחות כדי להתמודד עם היצר הרע? אז לפי רבי כן, כי רבי אומר שבשעה שהופיע יצר הרע גם הופיע הנשמה. מה שאין כן לפי אנטונינוס, שהמרחק בין החיים הנשמתיים לחיים הקיומיים הוא כל כך גדול, שאין סיכוי שזה ילך. בסדר? זה בעצם הטענה של אנטונינוס. לכאורה, מאחר ורבי הודה לאנטונינוס ואמר לו דבר זה נמדני אנטונינוס ומקרא מסייעו, אז יוצא שהלכה כמי שאומר שהחיים ללא סיכוי. נכון? אמרנו שלפי אנטונינוס, החיים אין להם סיכוי. ואמרנו שלפי רבי, לחיים יש סיכוי. אבל רבי הודה לאנטונינוס. אז אם כן, ההלכה היא כי מי שאומר שלחיים אין סיכוי. נכון?
זה שהודה לו כן, אבל...
הוא הודה לו, כי אם A שווה B ו-B שווה C, אם כן, A שווה C. בסדר? אם אמרנו שלפי אנטונינוס לחיים אין סיכוי, ולפי רבי יש סיכוי, ורבי הודה לאנטונינוס, משמע שרבי מודה שאין לחיים סיכוי. בסדר? מה כל כך מסובך מה שאני אומר?
אבל למה שלחה לפי אנטונינוס?
מה?
זה שהודה בסדר, למה שלחה לפי אנטונינוס?
למה הוא הודה לו? בגלל שהוא הודה לו, אז... לא, כיוון שהוא הודה לו, סימן שלחה כי אנטונינוס. הרי הוא אומר לו, הוא מביא לו טענה הגיונית, וגם מביא לו פסוק. כלומר, רבי מביא לו גם פסוק. אז זה יכול זה, נכון? כן או לא? אבל מה? מה בעצם?
למה הלכה לפי? הבנתי למה.
אם רואים מחלוקת בין שני אנשים, ואחד מודה לשני, אז הלכה כשני. זה הגיוני, לא?
כן, זה הגיוני.
אז מה לא בסדר מה שאני אמרתי?
כי חוכמה בגויים תאמין, אבל לא
תורה. חוכמה בגויים תאמין ולא תורה. והנה, רבי קיבל את דברי אנטונינוס.
כחוכמה ולא כתורה.
כחוכמה ולא כתורה. זה חילוק שאתה צריך להוכיח אותו. דבר אחד פה כתוב, אנטונינוס, רבי אומר, הוא מקרא מסייעו. מסייע זה לא מכריע. בסדר? אלא צריך להבין כך. רבי אומר את הדברים מצד המהות, ואנטונינוס מצד הקיום. מצד המהות זה נכון שהנשמה היא, כלומר, היא לא רק שהיא ההתמודדות הנכונה עם היצרה, היא תנצח בסופו של דבר, אבל בחוויה הקיומית האדם נפגש קודם כל עם היצרה. רגע, איך אנטונינוס ידע כל זאת? והרי אין תורה בגויים. וכאן הקיסר לא אומר לו דברי חוכמה בעלמה, אלא דברי תורה. האם זה קרה לאחר שהתגייר? אני שואל, מניין לך אתה שואל שהדברים האלה שאומר אנטונינוס, דברי תורה הם? מה? מקרא מסייעו, למה לא? אבל בהתחלה אנטונינוס אמר דברי חוכמה, הוא אמר סברה. ממתי נשמה, ממתי יצרה? לא צריך בשביל זה תורה. יש שאלות שכל אדם בעולם יכול לשאול אותה.
אנטונינוס התגייר?
האם אנטונינוס התגייר? במסכת עבודה זרה כתוב שהוא התגייר. שאלה מה זה אומר בדיוק, איזה סוג גיור, ועד כמה זה אגדי או היסטורי, ומי זה האנטונינוס הזה? יש... כבר נשפחו על זה נחלי דיו רבים. טוב. לגבי שאלת אנטונינוס, אפשר ואינה מסרה אחת. ישנה אפשרות שהחתיכת הבשר מקבלת חיות מהאם, כמו איבר וגופה, עד שעת יצירה. מדוע רבי קיבל את דבריו? זה נכון ולא נכון, כי מערכת הדם של עובר עשויה להיות הופכית מבחינת ההתאמה למערכת הדם של האם. ואם יש להם כן שתי קבוצות דם, זו של האם וזו של הבן, שאינם תואמות, לכאורה, אם הדם שלהם היה עובר אל המערכת של העובר, היא הייתה הורגת אותו. אבל זה לא כך. זה עובר דרך חבל הטבור. כן? אבל יש לעובר עצמו אוטונומיה משלו. אוטונומיה פיזיולוגית אפילו. מדוע ביקש דוד המלך שבתי בבית השם, סוגריים ישיבה, כל ימי חיי. דוד המלך לא ביקש לשבת בבית, בישיבה כל ימי חייו. ממש לא. דוד המלך ביקש לחיות בחיי העולם הבא. כן, בית השם. בית השם זה עולם הבא. כפי שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק שמיני. של הטובה המזומנת לצדיקים נקראו שמות רבים, ואחד מהם בית השם. בסדר? בבקשה.
האמת, הישיבה היא לא כישלון.
אם המטרה
של הישיבה היא
להכין
את האדם
לחייו
ועשה
שווה עם החזק, אנחנו רואים שכן מטרה של כישלון. אתה שואל, האם הישיבה איננה כישלון? כי הרי אנחנו רואים שכשאדם יוצא מן הישיבה הוא נכשל. תשובה, הישיבה איננה כישלון. הישיבה נותנת את מה שהיא יודעת לתת. מה היא נותנת? רוחניות. הכישלון יכול לבוא מהשיטה הפדגוגית, שאומרת שלא כדאי לצאת מן הישיבה. הרגע שאומרים שלא כדאי לצאת מן הישיבה, אני מזמין בזה עצמו את הכישלון ביציאה. וזה בגלל שמבחינה פסיכולוגית, חניך, ברגע שאומרים לו שהוא ייקשל, אז הוא מרגיש מחויבות מוסרית להיקשל. בסדר? טוב. כן.
בקשר ל... יש פסוק שאומר כי יצר לב האדם רע מנו, זאת אומרת, יש קשר בין המילה יצר לבין לב, יכול להיות, זה בכלל מסייע דווקא לרבי ולא לאנטונינוס. ובכל זאת, הוא כל פעם אומר, זה למדתי מאנטונינוס. אני חוזר עוד פעם לשאלה הראשונה שלי, אם יש איזושהי משמעות לזה שהוא אומר, זה למדתי. זאת אומרת, הוא יכול גם להגיד, אני אתן לך פסוק שמסייע לי לומר שיצר בחרה הוא מהרגע של יצירת ליבו של האדם. זה דווקא בשעת יצירה ולא בשעת יצירה.
אני לא הבנתי מה שאתה אומר בכלל. אתה אומר שהפסוק, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, מסייע לרבי? זה מה שאתה אומר?
יצר לב?
כי יצר לב האדם רע מנעוריו. זה הפסוק. נכון? זה פסוק בספר בראשית, בפרשת נוח. עכשיו, אתה אומר שהפסוק הזה הולך בכיוון של מי? של רבי או של אנטונינוס?
רבי.
של רבי. למה זה הולך בכיוון של רבי? רבי אמר משעת יצירה, בגלל המילה יצר.
כן, יש סמיכות בין יצר לבין לב. זאת אומרת שהלב, יש לו יצר מרגע שהוא לב.
ברגע שהוא לב, ברגע שהוא הייתה יצירה. ובקיצור, אתה רוצה להגיד כמו רבי על יסוד הפסוק הזה.
לא, אני יותר מפריע לי איך בכל דבר הוא מסכים. כן, בגלל למדתי מאנטונינוס.
אתה אומר, למה הוא מסכים לאנטונינוס? הרי יש לו פסוק שהולך בכיוון שלו. עד כאן שאלתך. נכון? שוב, מי אמר לך שהפסוק הזה הולך בכיוון שלו? אלא ההפך, הרי חזל דרשו יצר לב האדם רע מנעוריו. מה זה נעוריו?
אז בכל מקרה, לא מיצר...
אני שואל אותך, מה אמרו חזל על המילה נעוריו?
נער.
לא, זה לא מה שהם אמרו, זה מה שאתה אומר. אבל מה חזל אמרו? חזל אמרו מנעוריו, משעה שננער ממעי אמו. שזה בדיוק מה שאומר אנטונינוס.
נראה שהוא יצא.
בסדר? טוב. עכשיו, אנטונינוס לא רצה להביא את הפסוק הזה, הוא הביא פסוק קדום יותר, לפתח חטאת רובץ. כי זה בפרשת, הפסוק, יצר לב אדם רע מנעוריו, זה בפרשת נוח. והפסוק שרבי הביא לטובת אנטונינוס, כבר נמצא בפרשת בראשית. אז זה יותר מתאים. נתחיל מהגרוב מהראשון.
יצר לב אדם רע כבר כל היום.
לא, 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 לא. אתה מביא פסוק אחר, בסוף פרשת נוח. וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. משהו אחר. ויאמר השם, ימחה את האדם אשר בראתי, מעל פני האדמה, מאדם ועד בהמה, ועד עוף השמיים, כי ניחמתי, כי עשיתי. ונוח מצא חן בעיני השם. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, ותהל ותלך נוח, ויולד נוח שלושה בנים, לשם את חם ואת יפת, ותשחה את הארץ ונאיות. טוב.
ובכל זאת, אם יש מקרא מסייע, והוא בארצו מביא את זה, למה? מה, הוא לא ידע את זה לפני כן? בשביל מה כל המהלך הזה פה בגמרא להגיד? זה, וזה למדתי מאנטונינוס. זה עדיין לא מובן לי.
אז למה כתוב דבר זה למדני אנטונינוס? ויש רוצה לומר שיש חלק של החוכמה שצריך לעבוד דווקא מהגויים. ולא מבפנים. כי מבפנים דווקא זה רבי שצודק. הנשמה והיצר הרע באים ביחד. מצד ההתגלות, הנשמה באה קודם ויצר הרע אחר כך, כמו שאומר אנטונינוס. לכן אנטונינוס שהוא בא מן החוץ, הוא זה שיכול לדבר על הגלוי. בסדר? טוב, בבקשה.
למה רבי לא מסביר לו מה שאתה עושה?
למה רבי לא מסביר לו מה שאני הסברתי עכשיו? כנראה שרבי רצה שיהיה לי מה להגיד בשיעור. מקום עניין להתגדר בו, אבל אני אסביר אחר קצת. רבי מבין שכדי שמחשבות תתפתחנה, צריך קודם כל להציב את שני הצדדים. והסינתזה נעשית במהלך הדורות. טוב, בואו נמשיך. מה?
בראתי את תורת הבינתיים. אז
אתה אומר את הגמרא במסכת קידושין, שרבי יוחנן אמר, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבליט. כן. זאת אומרת, לפי דברת
בינינוס, אין סיכוי, אחרי יצר הרע ניתן בשעת היציאה, אין סיכוי, אחרי כן, שמע זה דבר עדיף. אומר לו, אוקיי, מהגוד, אבל יש איזה תרופה לדבר הזה. תגיד לשיטתך שזה יצר
הרע. אתה אומר שיש תרופה נוספת והיא התורה. זה לא מוזכר פה. אני אקרא גם למה זה לא מוזכר פה. תורה זה שייך רק לעם ישראל. וכאן מדובר במשהו אוניברסלי. תוכן ששייך לכל האנושות. הרי אנחנו דורשים גם מגוי להיות טוב ולא רע. נכון? והרי תורה אתה לא מרשה ללמוד. אסור ללמד גוי תורה. רגע, אסור ללמד לגוי תורה. נכון? אז אם כך, אם אתה לא... ובכל אתה מצפה ממנו שיהיה טוב ולא רע. משמע שהכוחות כדי להפוך לטוב ולא רע אינם נמצאים בתור אלא גם בלי תורה זה קיים בלי קשר לזה אני אומר אבל דרך ארץ קדמה לתורה הרבה מדתיים אומרים ככה אם אין לך תורה אתה לא תהיה צדיק זה לא נכון פשוט ממש לא נכון למשל מצאנו גדול הצדיקים אצל אומות העולם יוב כן? איש היה בארץ עוץ איוב שמו והיה איש ההוא תם וישר ירא אלוהים ושר מרע ולא הייתה לו תורה בסדר? טוב מה?
לימדן
אנטונינוס לא קיבל את זה עד הסוף
כי עדיין לומד
זה
דתו שמשל
יצירה כן כן.
יצר לב האדם
רע מנעוריו זה כן, זה בחיים הקיומיים. באופן קיומי אני מגיע לעולם הזה, אני בעמדה של מקבל. לכן יש לי יצר, כן. אתמול הרב עובדיה יוסף אמר שמונטיפיורי היה צדיק. זה מאוד מעניין, אבל מה זה קשור למה שאנחנו אומרים? כי אמרתי שבלי תורה אפשר להיות צדיק, אבל למונטיפיורי הייתה לו תורה. כן. אין מה שעשות, הוא היה שומר מצוות. אפילו היה לו שוחט שהיה נוסע איתו לכל מקום כדי לשחוט לו עופות. כן, טוב, אז הלך. טוב. עכשיו אנחנו ממשיכים. בענייני תחיית המתים. סיימנו את השאלות של אנטונינוס, ארבע שאלות, ואנחנו ממשיכים בענייני תחיית המתים, שזהו הנושא המרכזי של הטקסט הזה. אין עוד צילומים? יש פה בחור בלי צילום.
הנה, יש פה
לפים. יש לפים, נכון? אז תן לו. למה שאלו? יודע מה ההבדל בין שיעור עם טקסט לשיעור בלי טקסט? הנה, יש לך פה גם כן דף. טוב. בסוף השורות הצרות. בסוף השורות הצרות, בסוף השורה כתוב רש למד, נכון? רש לקיש. רמה. מה פירוש רמה? משליך שני מקורות זה על זה. זאת אומרת, יש סתירה בין שני מקורות, קוראים לזה רומיה. הפעולה רמה. רש לקיש רמה. מקשה. כתיב. מצד אחד כתוב במ עיוור ופיסח הרע ויולדת יחדיו. אז אם כן, לעתיד לעבור יהיו עיוורים ופיסחים. וכתיב. אז ידלג כאייל פיסח. אז כבר לא יהיה פיסח. ותרון לשון אילם, אז כבר לא אילם. כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה. אז מה אתה אומר לי שלעתיד לבוא יהיו בעלי מומים? כפי שכתוב בירמיהו. בישעיהו כתוב שלא יהיה להם מומים, כן? אז ידלג כאייל פיסח ותארון לשון אילם. כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה. יש פה סתירה. הכיצד? עומדין במומן ומתרפאין. מעניין. תחיית המתים, כל מי שהיה לו מום יקום עם המום. עם המום. ואחר כך יתרפא המום. בשביל מה צריך את זה? אי אפשר לקום לתחיית המתים בלי מומים? אז פה לא כתוב למה. אבל במדרש רבה כתוב, כדי שלא יאמרו אחר הוא. כן? אדם קם, אומרים, לא, זה לא הוא שקם, זה מישהו אחר. ההוא היה חסר לו עין, וזה יש לו שני עיניים. זה הייתה לו חסר הרגל, הייתה חסרה לו רגל, וזה אנחנו אומרים שקם עם שתי רגליים. אם כן, זה לא אותו דבר. כן? אז לכן, כדי שלא יגידו אחר הוא, צריך לקום עם המום. מה זה אומר הסיפור הזה? אתם זוכרים מה שלמדנו עם קליאופטרה? קליאופטרה ששאלה את רבי מאיר, האם כשיקומו לתחיית המתים יעמדו בלבושיהם או ערומים? זוכרים? איך הסברנו את זה? זה לפני דף, כן? מה?
מה, יש קשר
לעבר או שעבר? יפה, האם יש רצף בין העולם הזה לעולם הבא? או שמה נאמר שהמוות זה סוג של תעודת כישלון, לא הצלחת, לכן צריך להתחיל מחדש. ואז יוצא שלא היה שום ערך לחיי העולם הזה. אבל אם אני אומר עומדים במומן ומתרפאים, אז זה אומר שהמוות לא יפסיק מכל וכל את חיי האדם, אלא שיש התחלה, כישלון זמני, תיקון והמשך. זה מה שאומר יש לתש. יש פה מישהו שמאיר באינטרנט. ליהודי חייב להיות תורה ולקיים את כל המצוות. רק אז יכול להיות ציק. כתוב ציק. אתה אומר שצריך לקרוא צדיק?
לא,
קריא וכתיב.
לא,
אתה אומר קריא וכתיב. כן? רק אז יכול להיות צדיק פלוס מידות. נאמר ככה, מי שיודע שהוא מחויב במצוות, אז אי קיום המצוות זאת השחתה מוסרית. לכן הוא רשע. אבל הוא לא רשע בגלל, נגיד, אומר, זה לא בגלל שאין תורה, אין צדקות בלי מצוות, אלא הכוונה, מי שיודע שהמצווה מחייבת אותו, ברגע שהוא עובר על המצווה הוא רשע. מי שלא יודע שמצווה מחייבת אותו, אז הוא פטור. נכון? אפילו אם הוא יהודי, לפי העיקרון, שתינוק שנשבע, פטור מן המצוות. נכון? טוב. בואו נמשיך. עולה, כן? בשורה הרחבה השנייה. עולה, רמה. מה זה רמה?
משליך.
ממקור למקור. כתיב, מצד אחד, בילה המוות לנצח, ומחה השם טמאה מעל כל פנים. אז זאת אומרת שלא יהיה יותר מוות. לא יהיה יותר ביתה בעולם. וכתיב, כי הנער בן 100 שנה ימות, לא יהיה משם עוד עול ימים. זאת אומרת, מה אתה אומר לי שלא יהיה מוות? אנחנו רואים רק שתהיה אריכות ימים. שאדם ימות בגיל 100 ויגידו, וואי, מסכן, כמה צעיר היה. הנער בן 100 שנה ימות. אז משמע שיש גבול לחיים, גם כשהחיים יתארכו מאוד. עד כאן הקושיה של עולה. ברורה הקושיה? משהו לא ברור? הקושיה ברורה? יפה. לקשיה, עונה הגמרא, זה בכלל לא קשה, כאן בישראל, כאן באומות העולם. כתוב כאן עובדי כוכבים, אבל זה רק הצנזורה, כאן בגויים. כאן בישראל, כאן בגויים. כלומר, שכשעם ישראל יגיע למצב שכבר הוא יחיה חיי נצח, דהיינו תחיית המתים, אז הגויים יגיעו למדרגה של חיים ארוכים מאוד, אבל לא תחיית המתים. ככה כתוב, נכון? כאן בישראל, כאן בגויים. אז זה אומר שגויים לא יקומו לתחיית המתים? אלא יהיה להם חיים ארוכים בלבד. זה מה שזה אומר? כך אתה אומר. אני לא חושב שזה נכון, אנחנו גם נסביר אחר כך בהמשך את דברי הגמרא. אני אביא הוכחה למה שאני אומר. כן. אבל הגמרא שואלת, וגויים, מה יבערו הטעם? מה הם עושים שם בכלל? מה זה מה הם עושים שם בכלל? מה יבערו הטעם? הטעם זה שם. בעתיד, ראי, לא מבין. לעתיד אין גויים? למה שלא יהיו גויים? ומה איזה מה יבערו אתה? פשוט צריך לדעת, כשהגמרא כותבת דבר כזה, זה בגלל שהגמרא כשהיא לומדת פסוק, היא לומדת אותו נכון. הפסוק נמצא בספר ישעיהו. יפה. יכולת להגיד את זה גם בעצמך. שהפסוק נמצא בישעיהו. כן? עכשיו, הפסוק נמצא בישעיהו, והוא מדבר מה? שמה? על ירושלים. לכן הגמרא אומרת, וגויים מה יבערו אתם? שם מדובר על תחיית עם ישראל. לא מדובר על תחיית האנושות כולה. לכן, איך אפשר להסביר את הפסוק הזה, כי הנער בן 100 שנה ימות, כמתייחס לאומות העולם, כשההקשר הכללי של הפרק שם זה עם ישראל. זה הכוונה. בסדר? ואז הגמרא עונה, הנח נכתים והוא, מדובר באלה שנאמר בהם, ועמדו זרים ורעו צונכם, ובני נחר יקריכם וחורמכם. כלומר, מתואר של העתיד לבוא, יבואו מהגויים לארץ ישראל, ויהיו ויתנדבו. יתנדבו למען עם ישראל. וזה אותם הגויים שעליהם נאמר, כי הנער בן 100 שנה ימות, לא יהיה עוד, לא יהיה משם עוד כול ימים. אז משתמע משהו כזה, שתמיד יש הפרש בין קצב החיים של עם ישראל לבין קצב החיים של אומות העולם. בשעה שעם ישראל כבר מגיע למדרגה של תחיית המתים, הגויים עדיין עסוקים בלחיות חיים ארוכים. אבל מה זה אומר? שיבוא שלב, שעם ישראל יתקדם עוד יותר. ואז אומות העולם יגיעו גם הם לתחיית המתים. אבל תמיד יש הפרש של זמן. למה זה חשוב שישמר תמיד הפער הזה בין ישראל לאומות?
כדי שתהיה הבדלה.
אבל למה צריך שתהיה הבדלה? זה בדיוק השאלה. אמרתי, הפער זה הבדלה. אז אני שאלתי, למה צריך שתהיה הבדלה? ואתה אומר לי, כדי שתהיה הבדלה. אני שואל, למה צריך להיות הבדלה?
שיהיה עם ישראל.
מה?
שיהיה עם ישראל.
מה אכפת לך אם שכולם יגיעו לאותה מדרגה ביחד?
תפקידים.
אז לא יהיה הבדל, אז מה? מה?
חלוקה דעת של תפקידים.
אני שואל למה זה טוב.
זה
אומר
שכבר עכשיו לא צריך להיות עם ישראל.
התשובה היא פשוטה מאוד. כי אם לא יהיה הפרש בין המדרגות של ישראל לבין של אומות העולם, תיפסק ההתקדמות של האנושות. כלומר, תמיד הפרש המתחים הזה יוצר עלייה מתמדת. כלומר, כשאומות העולם יגיעו למדרגת עם ישראל, עם ישראל כולו יהיה כהנים, שנאמר, ואתם כהני השם תיקראו, ממלכת כהנים. וכשעם ישראל יהיה במדרגת כהנים, אז מה יהיו הכהנים שלנו? במדרגת כהן גדול, כפי שעולה מספר יחזקאל, שלעתיד לבוא כהנים לא מתחתנים עם אלמנות, כמו כהן גדול. זאת אומרת שיש עלייה של הכהונה למעמד יותר עליון, מעין הכהונה הגדולה. ואז כשכל הכהנים יגיעו למדרגת כהן גדול, מה, לאן יגיע הכהן הגדול? מה אתם חושבים? הוא יהיה סופרמן. בסדר? סופרמן. מה?
אין לנו
הגדרה לזה. ניטשה אמר, כן? אובר-מנש. מה?
האדם העליון.
האדם העליון. כן? וכאשר הכהן הגדול יגיע להיות סופרמן, אז לאן יגיעו המלאכים? הסופרמנים, דיינו המלאכים. כלומר, הכל מתעלה. ולכן זה חשוב שימשך הפרש המתחים בין ישראל לעמים, כי על ידי כך יש עלייה של כל היש. מה?
יש איזה גבול?
האם יש לזה גבול? אפשר לומר שזאת עלייה אסימפטוטית. מה שזה עלייה אסימפטוטית, אז גם אין לה גבול.
זאת אומרת שהתביעה לשוויון מגיעה לנימון.
התביעה לשיתוע, כן? לשוויון מוחלט, זה מביא לרידוד. כן? בדיוק, ניוון. ניוון. גם ירידה. אז זה מה שנאמר כאן. עכשיו, איך אני יודע מה שאני אומר? אולי אני סתם ממציא. אולי אף פעם לא יהיה לאומות העולם תחיית המתים, כפי שעולה מהרבה מקורות, למרות שמה שאני אמרתי, כתוב בספר אדיר במרום לרמח"ל. כן? אבל מאיפה רמח"ל לקח את זה? אני אגיד לכם איפה הוא לקח את זה. מהמאמר הסמוך. בואו נראה מה כתוב במאמר הסמוך. רב חיסדא, רמה. מה זה רמה? משליך. מקור אחד על מקור אחר. כתיב מצד אחד, וחפרה הלבנה ובושה החמה, כי מלך השם צבאות. אז זאת אומרת, כשהשם מולך, אין מקום לשמש ולירח, נכון? וכתיב, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. אז אם כך, כן יהיה אור לחמה וללבנה. זה סותר. מובן את השאלה? השאלה ברורה? הלו, הבנת את השאלה? כן, הבנת את השאלה? את השאלה הבנת?
כן.
אנחנו עסוקים בשאלה אם הבנו את השאלה. בסדר? אנחנו לא עסוקים בניסיון לתת תשובה.
השאלה הזאת?
מה?
השאלה הבנת את השאלה?
כן, זהו, זה כל השאלה. האם הבנת את השאלה? עכשיו, לקשיא, אז הגמרא עונה, כאן לימות המשיח, כאן לעולם הבא. כלומר, בימות המשיח והיה אור הלבנה כאור החמה, אבל לעולם הבא יהיה מצב שכל כך יהיה אור השם שבושה הלבנה וחפרה החמה. ולשמואל דאמר, אין בין העולם הזה לימות... אולי קודם כל להבין את זה. זאת אומרת שיש כל הזמן עלייה מתמדת. והיה אור הלבנה כאור החמה. למה אור הלבנה צריך להיות כמו אור החמה? כן, אבל למה היא צריכה להפוך להיות כאור החמה? כי היא מתוסכלת. זה גמרא במסכת חולין, נכון? שיש תסכול לירח על זה שהאור שלו איננו כאור של השמש, נכון? לכי ומעטי את עצמך. לכי ומעטי את עצמך. מה אומר בסוף? חזה דלה מפייסה, שהירח לא מתפייס. אז בקיצור, הירח לא מרוצה. אז מה יהיה בסוף? והיה אור הלבנה כאור החמה, כדי לפייס אותה. בסדר? שיש פה בעיה. אם זה נכון שאור הלבנה יהיה כאור החמה, אבל כתוב בהמשך, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. אז מה יצרנו עכשיו? תסכול חדש. נכון? לא, זה מה שאומרים בנעילה, תסכולי שנים רבות. זאת אומרת, אז צריך ל... מה זה לא? טוב.
כמה הם יהיו שבעתיים?
אה?
והיה אור הלבנה כאור החמה, והוא יהיה שבעתיים.
לא, והיה אור הלבנה כאור החמה. אור החמה היא שבעתיים. אז אם ככה, עוד פעם יצרת הפרש. הבנת אותי?
הטענה הראשונה שיהיה
כמוה
זה לא נכונה.
לפי זה הטענה הראשונה היא לא נכונה. התשובה, נכון, כשאור החמה היא שבעתיים, יהיה אור הלבנה כאור החמה. ואז זאת אומרת שאור הלבנה יהיה כמו אור השמש החדש. אבל אז יש פה בעיה, צריך שאור החמה יהיה עכשיו פי 49. כי הוא צריך להיות שבעתיים. אבל אז אנחנו קוראים את תחילת הפסוק, והיה אור הלבנה כאור החמה, אז גם היא לבנה, עוד פעם תעלה לפי 49. אז מה תעשה החמה? היא תהיה בשבע בשלישית, נכון? שבע כפול שבע כפול שבע. כן, שבע בחזקת שלוש, שבע בשלישית, נכון? ואז מה יהיה עם הירח? היא צריך גם כן לעלות, ואז מה יהיה לשמש? שבע ברביעית. וכך עד אינסוף.
מה זה
פרדוקס שלא נגמר, זה כמו...
זה לא פרדוקס, זה עלייה מתמדת. זאת אומרת, דווקא ההפרש בין הלבנה לחמה מאפשר עלייה אינסופית. אז זה בעצם ראייה למה שאני אמרתי על המאמר הקודם, כאן בישראל, כאן באומות. כשישראל מגיעים לתחיית המתים, אומות העולם מגיעים לחיים ארוכים. וכשישראל, וכשאומות העולם הגיעו לתחיית המתים, עם ישראל יעלה מדרגות נוספות. בסדר? כך מבואר לכאורה בספר אדיר במרום לרמח"ל. אגב, מה זה אדיר במרום? זה פירוש לאדרה רבה. כן, בבקשה.
שאם אומות העולם מגיעים לתחיית המתים, לחיים ארוכים שאנחנו מגיעים לתחיית המתים, אז אם הבנתי נכון, תחיית המתים זה חיי נצח.
כן.
אז יצא מצב שבן אדם ישראלי יחיה, ועוד שבן אדם גוי ימות.
נכון.
והרבה יחליף אותו.
נכון.
ויהיה זקנה אצל ישראל, מזדקנים או
שנשארים את הדבר? זה אני לא יודע. מזקנה, לא זקנה, זה... אנחנו בקושי מבינים על מה מדובר שם. כי זה פה יש מישהו שמיר את זה. כמעט ואין מושג כזה היום בעולם תינוק ש... ובארץ ישראל בכלל אין. תינוק שנשבע. ובארץ ישראל בכלל אין. אני מבין מה שהוא כותב. הטענה של הטוען זה שאין היום דין של תינוק שנשבע. בסדר? ואני שואל, מניין לו להכריע נגד החזון איש? שאמר שכל הדור כולו, כיוון שיד הכפירה תקיפה, יש לו דין של תינוק שנשבע. אני לא אמרתי שאתה לא צודק, אני אמרתי שהחזון איש. אמר שאין היום אדם שאפשר להגיד עליו שהוא אפיקורוס או מין או משהו כזה, כי הם כולם כתינוקות שנשבו, כיוון שהיד של הכפירה תקיפה. ואני אגיד לך את האמת, החזון איש צודק. בסדר? אז יש היום טענה מצחיקה, שהחזון איש התכוון רק לדורו, אבל היום יש כבר ערוץ הידברות, ויש איזה ערוץ מהיר, וכל העולם כולו יכול לשמוע שיעורי תורה, אז כבר אין תינוק שנשבע. עכשיו, בואו נתרגם את הטענה הזאת למילים פשוטות יותר. הדתיים נראים כל כך טוב, שמי שלא מוכן לחזור בתשובה ולהפוך לדתי, זה סתם רשות. נכון? זה מה שזה אומר. כי הדתיים זה כזה סימפטי, הדתיים, נכון? הם כאלה טובים. כאלה מושכים אהדה, שזה סתם התעקשות לא להיות דתי היום. לכן אין היום תינוק שנשבע. זה בעצם מה שהטענה הזאת אומרת. משכנעת?
לא אמרתי.
זה בלי קשור... לא, לא זה קשור. זה כבר שאלה אחרת. כי אני דברתי על זה שיש תינוקות שנשבעו. כן, היום. מישהו שאל לפני כן, אדם שהיה ויכוח האם אפשר להיות צדיק בלי מצוות. אז אחד אמר ש... בשביל ישראל זה רק עם מצוות. אז אמרתי, זה תלוי במידה והוא מודע לזה שהוא חייב. ואמרתי שכיוון שהיום יש מעמד התינוק שנשבע, אז יוצא שיש הרבה מישראל שהם יכולים להיות צדיקים גם בלי מצוות. ואז הוא אומר שזה כמעט ולא קיים היום. ועל סמך מה? הוא אומר, זה לא קיים. על סמך הטענה שאתה הבאת, שכיוון שהיום הדתיים כל כך מושכי מאהדה, שזה ממש מפתיע שאנשים הם לא דתיים. כן? שזה משכנע אותך, אני
אעשה את
זה. אם אתה לא מודע שיש רעל בכוס, ואתה תשתה, אתה כן תמות מזה. כן. אז זה מראה שזה לא דומה. טוב, עד כאן להיום.